שלום לכולכם וברוכים הבאים לתוכנית עסק בתנועה, כאן ליאור הקירה.
ברוכים הבאים לסרטון נוסף, והיום אנחנו הולכים להיכנס לבחור שבאמת מקצוען, שיש מלא מלא מה ללמוד ממנו בהיבט הכלכלי, ואני חושב שלנהל את השיווק מבלי להתייחס להיבטים כלכליים שיווקים, זה מאוד מאוד לא נכון, ולכן אני הולך לפגוש אותו. אז עוד שנייה אתם תראו את מי אני הולך לפגוש, ואני יכול להגיד לכם שזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין. ובואו ניכנס את השידור.
ברוכים הבאים לסרטון נוסף של עסק בתנועה, והיום אנחנו הולכים לדבר עם בחור מדהים שאנחנו חברים ואני מכיר אותו מהרבה מקומות, היינו בחול בכל מיני יעדים ביחד, ובאמת בן אדם משכמו ומעלה, ואני חושב שאי אפשר לשפר את התוצאות שלנו בשיווק אם לא נסתכל על כל מיני פרמטרים כלכליים. ואם לדבר על פרמטרים כלכליים, אז אין כמו לדבר עם מישהו שהוא מומחה בתחום הזה. והנה אנחנו פה עם רימון חיית. אז רימון, כנס לפריים, ועכשיו אני אציג אותך רגע כמה מילים על רימון. אז מי שלא מכיר את רימון, הוא כלכלן ויועץ משכנתאות. הוא כתב את רב המחר משכנתה יעילה, אני אביא אותו רגע. הנה הספר, משכנתה יעילה. אז הנה זה הספר, משכנתה יעילה. יש לו בערוץ יוטיוב שלו מעל 200 אלף צפיות, חבר'ה. הבן אדם הזה הוא בן אדם מאוד מאוד חכם, יש לו מלא ידע, מלא. אני אוהב את החשיבה שלו כי הוא לוקח את כל הדברים של דן אריאלי ופרופסור קלמן.
שלום רימון חיה,
שמע עניינים. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, אז יאללה בוא נתחיל.
קודם כל להרים כוסית.
להרים כוסית, נכון, זה חשוב. הרמת כוסית זה דבר חשוב.
תודה.
לחיים.
תוצרת בית של אשתי, מותר לעשות פרסומת.
מה שנקרא ככה, לשמור על פוקוס.
כן.
אז זהו. יאללה, בוא נתחיל, רימון. אז תראו, קודם כל אני רוצה להגיד לכם למה אני באמת הבאתי את רימון, כי אני רוצה להגיד לכם שאם אתם עכשיו מנסים לנהל את העסק שלכם מבחינה שיווקית ואתם לא מנהלים את השיווק מבחינה כלכלית, אז יש בעיה עם זה ואנחנו נכנסים להרבה לחצים, בייחוד שיש עסקים במצבים שונים. יש עסקים שהם בבעיית תזרים מזומנים, יש עסקים שהם בפרוספרטי ואין להם בעיות תזרימיות בכלל, ויש להם כל כך הרבה שפע, ואנחנו בין לבין. וכמו שאתם יודעים, הנתונים על העסקים בארץ הם לא מזהירים, אבל הם טובים. זה 1-10 הצלחה. אז רימון, אז תראה רימון, אנחנו נדבר היום על הרבה דברים, כמו, אני אקריא את זה מהדף כדי שבאמת נשאר פה בפוקוס על הנושאים, יכול להיות שאנחנו נשנה כמה דברים תוך כדי, אבל דבר ראשון, אני אציג כמה נתונים של עסקים בישראל, מה זה חשיבה של שכיר לעומת חשיבה של עצמאי, שגיאות כלכליות נפוצות, ביטוחים, אשראי וכאלה דברים, חוסר לקוחות, האם זה תוצאה או בעיה, אוקיי? שזה משהו מעניין, קצת היגיון כלכלי וקצת על מהלכים שיווקיים, מיינדסט, נבין מה הבעיה במיינדסט של אנשים ונבין למה אנחנו פועלים ואיך אנחנו פועלים. שמעתי השבוע משפט, תכף אני אחזור אני אגיד את המשפט הזה. נדבר על מה זה שיווק מותגי לעומת שיווק מניע לפעולה, כמה כסף צריך לדעתך להשקיע בשיווק, ואני גם אגיד את דעתי בהקשר הזה. נדבר על טכנולוגיות, ודבר נוסף, למה לא כדאי להתייעץ עם אנשים הקרובים אלינו בהקשר שיווקי או כלכלי באופן כללי, כי תכף נרחיב בעניין הזה. ושאלה שבאמת משמעותית עבורי, שאנחנו נדבר עליה, זה איך מנהלים את כל הנכסים שאנחנו צוברים בשיווק. לצורך העניין, בנית רשימת תפוצה, הוצאת ספר, עשית מלא מלא דברים, ונראה איך אנחנו מנהלים את הדבר הזה. ודבר אחרון, זה מה זה נכס שיווקי לעומת נטל שיווקי, שזה משהו שהוא חשוב. אז זה ככה בגדול. ואני אפתח את השידור במשפט שאני ככה שמעתי אותו השבוע, שאנחנו פועלים להשיג את מה שאנחנו מצפים, לא את מה שאנחנו רוצים. ואני אסביר למה אני מתכוון. Okay. אם עכשיו אני שואל כל בן אדם, האם היית רוצה לזכות בלוטו? הוא אומר, כן, מה אכפת לי, כסף חינם, נכון? אבל הוא יודע עכשיו, אתה אומר לו, תגיד, מי מילא לוטו בשנה האחרונה, בחודש האחרון, בשבוע האחרון? רוב האנשים לא ימלאו את זה. למה? כי הם מצפים לא לזכות, ואז הם עושים את כל הפעולות שלהם בהתאם לציפייה שלהם, לא בהתאם לרצון שלהם. וככה הדברים נראים בדברים יותר מורכבים ויותר מורכבים. ומתוך זה, מתוך המשפט הזה, אני רוצה לגשת לנתונים של העסקים במדינת ישראל, ומתוך זה נראה איך אנחנו מתחילים לדבר על מה שאמרנו. כמה נתונים? למשל, 90% מהעסקים הקטנים נסגרים בישראל בשנה הראשונה. זאת אומרת, 1 ל-10 מצליח, שזה סטטיסטיקה יפה, 10%. וזה לא אומר שהוא מצליח, מתוכם גם יש כל מיני סטטיסטיקות. בישראל יש היום 500, בשנת 2015 הנתונים האלה, זה מה שמצאתי ככה הכי מהר, אז נתתי את הנתונים האלה שהם ממשרד הכלכלה, 520 אלף בעלי עסקים. מתוכם 5.9% הם בעלי עסקים שהם מעסיקים עד 100 שכירים, או אפילו יותר. העסקים הזעירים שהם מעסיקים בין 1 ל-4 עובדים, עומדים על כ-164 אלף עסקים. וכ-260 אלף עצמאים הם לא שכירים, זאת אומרת הם בעצם עצמאים שמצאו עבודה אצלהם בעסק. ובסופו של דבר, להיות עצמאי עכשיו זה איזה תמונה אתה מציג לעצמך. עכשיו אפרופו מה אתה מצפה, זה מה התמונה שיש לך בראש, באיזה חלק אתה בסטטיסטיקה. הרבה פעמים אנחנו נכנסים לעסק ואנחנו בראש שלנו, יש לנו את הציפייה מה הולך לקרות. ואנחנו לא פועלים בשביל מה שאנחנו רוצים להצליח בעסק, אבל יש לנו ציפייה מה הולך לקרות. קוראים לזה אמונה בשפה המקצועית. Okay. ספר לנו קצת לגבי אמונות, לגבי הצלחה, לפי התפיסה שלך.
אז קודם כל, אם אני אתייחס לנתון הראשון שאמרת, של 10% מצליחים לחצות נגיד שנה ראשונה, משהו כזה, זה נתון נורא נורא קשה בסופו של דבר. זה כאילו אתה אומר, בוא נע, מה האנשים, איך זה יכול להיות בכלל? אבל בעצם אני רואה את זה המון, זאת אומרת, אני רואה את זה המון אצל לקוחות שמגיעים אליי, הם באו אומנם כדי לדבר על משכנתה, אני לא מגדיר את עצמי כיועץ עסקי או משהו כזה, הם באו לדבר על משכנתה, אבל כשאתה מדבר על משכנתה, אתה מדבר על כסף, זאת אומרת, את השאלה שכולם מפחדים לשאול, כמה אתה מרוויח, אתה יודע, זה נחשב נורא לא נימוסי, אז אני נאלץ לשאול כולם כמה אתה מרוויח. אז אתה רואה פתאום אנשים שעורכי דין, רופאים, פסיכולוגים, אנשים שהשקיעו המון המון שנים בלימוד, ואתה מקבל המון תשובות כמו, הפכתי להיות עורכת דין עצמאית כי אני לא ראיתי כמה משלמים לי לעומת כמה הלקוחות משלמים לבעלים של המשרד, אני לא ונראה לי שאני יכולה להרוויח הרבה יותר, אבל אני בעצם לא מצליחה ולכן בשנה הבאה אני חוזרת להיות שכירה. שזה הסטטיסטיקה של עסקים שנסגרים, נכון? זה בדיוק, לא כל סגירה זה באמת שבר של פשיטת רגל, של כונס נכסים, זה הפשוט, חשבתי להיות עצמאית, שנה ניסיתי, לא הצלחתי, או במקרה הטוב שנה, הרבה פעמים זה חודשיים ניסיתי, לא הצלחתי, ואני חוזרת להיות שכירה. ואז כשאתה חושב על זה, ואני חושב גם על הלימודים שלי, אני לא למדתי להיות עורך דין, אני למדתי לנהל עסקים, כן? עשיתי תואר שני במנהל עסקים, אבל בעצם כל החלק גדול מהאקדמיה זה סוג של בלוף מבחינת התרומה. זאת אומרת, מה זאת אומרת למדתי לנהל עסקים? למדתי לנהל עסקים של אחרים, למדתי נגיד איך לעשות ראיון עבודה, למדתי איך ככה, איך ככה, למדתי איך קוקה קולה עושה שיווק, מה הקשר בין איך קוקה קולה עושה שיווק לבין העורך דין או היועץ משכנתא שרוצה להביא את הלקוחות לעצמו, אין שום קשר, כל ההכשרה שלי בתור מנהל עסקים או כלכלן זה היה באמת לעבוד במקום כמו קוקה קולה ואז להיות איזשהו בורג במחלקת השיווק שאחראי על משהו קטן בתוך העניין ולזה קוראים השכלה במנהל עסקים וגם אלה שמלמדים אותך הם אף אחד מהם לא באמת התמודד בלהביא לקוחות יש להם קביעות באוניברסיטה וזהו פחות או יותר ואותה עורכת דין אני שואלת למה את לא הצלחת אז היא אומרת לי כי אין לי מרפקים אמרתי לה אני אף פעם לא הלכתי מכות עם אף אחד בשביל להיות בעל עסק מה זאת אומרת אין לי מרפקים וכל אחד מספר לעצמו סיפור, זאת אומרת, בעצם השורה התחתונה היא שאתה לומד, אני יודע, להיות עורך דין, אתה לומד 4 שנים עם סטאז' וזה, להיות מנתח פלסטי היה לי פעם, אתה לומד מעל 10 שנים, אבל תחשוב, בן אדם לומד 10 שנים איך להיות המנתח הכי טוב, הוא לומד 4 שנים להיות עורך דין מצוין, ולא היה לו אפילו שיעור אחד של איך להביא לקוח למשרד. אז בעצם גם זה מקצוע, זאת אומרת, זה לא שאם אתה עורך דין טוב, בהוליווד זה נכון, אתה עורך דין מצוין, אתה שם שלט גדול ובאים אנשים. בעולם האמיתי זה לא עובד ככה, אתה צריך לרכוש עוד מקצוע. עכשיו אם ארבע שנים השקעת בללמוד להיות עורך דין, למה שלא תשקיע חודשיים בללמוד להיות איש שיווק כדי שיבואו לקוחות? אבל זה פתאום נראה לנו, לא, מה פתאום? שיווק זה בזוי, אני עורך דין, אני לא עוסק בשיווק, איש מכירות זה מקצוע נחות. כל אחד יכול להיות איש מכירות, בכלל לא לומדים את זה, נכון? נכון. זה לא צריך תואר אקדמי. אז מה פתאום? אני לא עוסק בדברים האלה. ואז אתה לא עוסק בדברים האלה, אתה גם לא תצליח, ותחזור להיות שכיר, ואל תסתכל על הפער בין מה שגובה הבעלים של המשרד לבין מה שאתה מקבל, כי הוא כן השקיע בלעשות שיווק ולהצליח להביא לקוחות. ודרך אגב, בכל ההיררכיה התאגידית, אני הייתי המון שנים גם בעולם התאגידי, בנקים וזה, וחברות אחרות, תמיד זה מאוד מאוד סדור לזה שאתה חייב לעבוד X שעות בשבוע ועל זה אתה מקבל X כסף, וככל שאתה עולה בהיררכיה אתה מקבל יותר כסף. זה תמיד נכון. המקום היחידי שזה לא נכון זה במחירות.
נכון.
אף אחד לא אכפת לו אם
אתה יבואן
רכב, כמה אתה עובד. הבאת את המחירות, אתה מקבל את האחוזים. וגם לא אכפת מה ההשכלה שלך וכמה שעות, ושום דבר לא מעניין, וזה גם המקום היחיד שאתה יכול לקבל יותר מהממונה עליך. נכון. כי הבאת את התוצאה. ודווקא את המקצוע הזה, כאילו אנשים בעלי עסקים הכי
מזניחים. כי זה, כי, אבל המקצוע הזה, תשמע, קודם כל העלית פה כמה דברים. העלית כבר נקודה שרציתי לדבר עליה בהקשר של שיווק מותגי לעומת שיווק מניע לפעולה. עכשיו, אחת הבעיות של רוב האנשים זה שהם פועלים ממקום של שיווק מותגי. זאת אומרת, הם רואים את קוקה קולה ומנסים לחקות את קוקה קולה. עכשיו, התקציבים של קוקה קולה, המשאבים שעומדים לרשות קוקה קולה הם שונים מהתקציבים שעומדים לבן אדם אחד. עכשיו, מי שעושה רק פעולות ליחץ ולדברים כאלה, לכל מה שקשור למיתוג ובידול וכל מה שקשור בעולם הזה, זה פעולות מאוד חשובות לעסק, אבל זה לא הפעולות המשמעותיות, כי זה שיווק מיתוגי, מותגי של קוקה קולה. לעומת זאת, שיווק מניע לפעולה, אתה עושה הרבה פעולות ואתה מצפה שהלקוחות שלך או האנשים, אתה מצפה לעשות פניות גם ללקוח כדי להגיע ולגשת go for the sell, מה שנקרא, ללכת למחירה ולא רק לדבר ולתת ערך כל הזמן, כאילו לתת ערך ולדרוש משהו תמורתו.
קוקה קולה זה חברה של מעל 100 שנה, שכל אזרח בעולם כמעט, חוץ מאם תלך ליערות הגשם, יודע מה זה קוקה קולה. ולמרות זאת, אתמול היה אירוויזיון, אתה רואה פרסומות שלה, אתה רואה אולימפיאדה, אתה רואה פרסומות, משקיעים מיליארדים, זה כאילו מיותר, למה להשקיע מיליארדים אם אתה כבר כולם מכירים אותך וזה. אבל זה נכון, אבל דווקא כולם מכירים, והם כל הזמן משקיעים המון המון בלתחזק את זה, אבל גם כולם יודעים בדיוק מה הטעם ומה תקבל אם
תשלם. טעם החיים.
כן, או המוות, או החורים בשיניים, או מה שאתה מוצא, לא משתנה, לא יודע, בדיוק, אני כל שנים לא אכלתי, לא שתיתי קוקה קולה, אני לא זוכר, אבל
אני מדי פעם עוד חוטא, אבל כל הזירו.
אבל כן, זירו זה אחד התרמיות.
ברור.
זה יותר גבוה
מהרגיל. לא, אף פעם לא ראיתי מישהו רזה שותה כל הזירו. זה תמיד אנשים שהם...
אבל אם נחזור לעניין, אז, אבל תחשוב שבאתמול באירוויזיון, היה פתאום שקופית של אני היועץ משכנתה הכי טוב בארץ, כדאי לכם לבוא אליי. עכשיו, יכול להיות שראו את זה מיליון אזרחים ישראלים, ובאמת מתוכם 10,000 צריכים משכנתה והם התקשרו אליי. אבל הם לא יודעים שום דבר עליי, אז מה השאלה הראשונה שלהם תהיה? כמה עולה? כי אם אתה לא יודע שום דבר על האיכות, אז אתה שואל רק על המחיר. עכשיו, אם אתה בעל עסק, אתה לא יכול לעבוד רק בשדה הזה, כלומר אתה יכול, אבל אז אתה אולי תכנה את עצמך עצמאי, אבל אתה תמיד תהיה, לא, אומנם בעין, אבל לא עצמאי, אלא אתה תמיד תהיה עבד.
נכון.
כי אתה תמיד תהיה בשדה של המחיר, ואתה תמיד תעבוד נורא נורא קשה, כי אם אתה לוקח על כל עסקה מעט כסף, אתה צריך המון עסקאות, ואם אתה לבד, אז אין לך צוות שעוזר לך, ואתה תחשוב, או יועץ משכנתה, או עורך חשבון, או עורך דין, אתה אחת ש... ראתה את הרווחים של לקוחות, את ההכנסות מלקוחות אחרי שהבוס עשה המון המון פעולות כדי שהוא יוכל לגבות, היא חושבת שהיא תוכל לגבות את אותה סכום. זה לא עובד ככה, זה לא עוזר. אתה, כל עוד אתה לא קוקה קולה ואתה לא שטראוס מים ואתה לא בנק הפועלים, אז אתה צריך להתנהל באופן שהוא אחר לחלוטין. ודרך אגב, היום אנחנו רואים בהמון חברות בדיוק את הכיוון ההפוך. אמנם לא קוקה קולה, כי אתה יודע, המוצר שלה הוא מאוד מאוד, אבל נגיד בנק הפועלים מנסה לייצר תדמית שהיא שונה, שהוא כן זה שנותן לך תועלת ואתה תבוא אליו בגלל התועלת ולא בגלל המחיר או המותג או זה. יש לי המון מה להגיד על התועלת הזאת, אבל לפחות מבחינת מסע פרסום או מסע שיווק, אתה רואה שהם מנסים להיות עסקים קטנים. אז למה שהעסקים קטנים...
הם גם לא רק זה, הם עושים עוד משהו מעניין, שהם התחילו להשתמש כאילו בשנים האחרונות, הם שמים את הפרצופים של המנהלים ומנסים לעשות מה שנקרא חיבורים דרך האנשים, כאילו חיבור אישי.
הם מנסים להיות עסק קטן. הרי אני לא יכול לבוא ולהתחרות בבנק הפועלים ולהגיד לו, אני אתן ייעוץ משכנתא במחיר יותר זול, כי הוא נותן בחינם, לכאורה. אז מה, אני אתן ישלם לקוחות שיבואו אליי? אני לא יכול להתחרות בחינם, ודווקא בעניין הזה אני צריך להראות למה כדאי לשלם על מוצר שכביכול אפשר לקבל אותו בחינם. אבל בהמון מקומות, כשזה רק בעלי עסקים, נגיד אין מישהו שנותן שירותי אינסטלציה בחינם, אבל עדיין יש המון שנאבקים להראות אני יותר זול מהשני בצביעת בתים, וכל מה רואה את השלטים האלה של צבע חדר ב-1,000 שקל, אני עכשיו צובע את הבא, צובע איזושהי דירה, אני משלם 6,000 שקל, אז למה לא הלכתי להוא שהיה לוקח 1,000 לחדר, 3,000 בסך הכל לקחתי מישהו בסכום הרבה יותר גדול? כי אני מאמין שהוא יעשה לי את העבודה יותר טובה, ואת הלאמין שהוא יעשה את העבודה יותר טובה, אתה צריך ליצור איזושהי מערכת כדי שהציבור יאמין לזה. תאגיד לא אכפת לו, הוא עובד על מסות, הוא עובד בשיטה שונה לגמרי, והוא יכול. עסק קטן לא יכול להתנהל ככה.
אוקיי, יפה מאוד. כן, תשמע, אני חושב שמה שאמרת פה, אמרת פה הרבה דברים בהקשר של איך לצאת מהתחרות על המחיר. כי הרבה פעמים אנחנו כבעלי עסקים, נגיד כשאתה, לא מזמן דיברתי על העניין של דן אריאלי, אפרופו על העניין של השוואה, שתמיד אתה צריך לתת הצעה A, B ו-A מינוס או B מינוס, כדי שאנשים יעשו את ההשוואה במוח. וברגע שאתה לא נותן לאנשים את הערך המוסף, את ה-added value שאתה יכול לתת להם, את הערך המוסף שלך כבן אדם, מה שקורה, הם תמיד הולכים ועושים את ההשוואה עם מישהו אחר. ברגע שאתה מביא להם את הערך שלך, את המתנה שלך, את הידע שלך, את החוכמה שלך, את החשיבה שלך, משהו ממך, כי בסוף אתה בעל העסק, אני בעל העסק, כל מישהו צופה בנו כנראה שהוא בעל העסק עכשיו. ואם הוא לא מביא את החשיבה ואת היכולות ואת הדברים החזקים שלו, אז זה הלקוח בסופו של דבר שצריך לבחור. אם הוא בוחר, הוא בוחר בגלל המחיר ולא בגלל מי שאותו בן אדם.
אנחנו מכירים כמעט, אני מניח שכל מי שצופה בנו מכיר את המונח עלות תועלת. יש לי X תועלת, יש לי Y עלות, ואני בוכה, לפעמים אני מוכן לשלם יותר. זאת אומרת, לא כולם נוסעים באוטו שעולה 10,000 שקלים. כי הם אומרים, באוטו שעולה 80,000 שקל יש לי יותר תועלת, אני מוכן לשלם יותר. אבל כשאחד הצדדים של המשוואה הוא נסתר מעין, ואנחנו מתמקדים רק על צד אחד, אז באמת אנחנו מקבלים רק על... צד אחד. אז אם אני לא יודע מה התועלת, אני מתמקד רק במחיר. דרך אגב, לפעמים יש לנו גם מקרים הפוכים, שאני לא יודע מה המחיר, אני יודע מה התועלת. זאת אומרת, זה נראה אבסורד, אבל יש המוצרים הפיננסיים, הם הרבה פעמים בנויים שאתה לא יודע מה המחיר. אתה לא יודע כמה אתה משלם לסוכן הביטוח שלך, נכון? אתה לא משלם לו לכאורה כלום, זה מגיע כסף, אז אתה לא יודע כמה אתה משלם, ובדיוק, ואתה לא יודע כמה אתה משלם לקרן הפנסיה.
אתה גם לא יודע מה האינטרסים שלו.
לא משנה, הכל זה אותו דבר, שאתה בסוף לא יודע מה העלות, אתה לא יודע מה אתה משלם לקרן הפנסיה, אומרים לך 0.2% מהצבירה, אין לך מושג בשקלים כמה זה עולה. אתה מבין?
גם רוב האנשים לא מבינים בזה.
ואז אנשים כשהם לא יודעים, ואז אומרים להם ביטוח מנהלים זה יותר טוב מקרן פנסיה. יכול להיות שזה יותר טוב, אני לא מתווכח, אני יש לי ויכוח, אבל אני לא מתווכח, אבל אם זה עולה פי שלוש, אבל אתה עולה פי שלוש, אני לא מראים לי, אז אני מתעלם ממנו. וכל הזמן אנחנו בתוך העולם הזה של אם לא מראים, ולפעמים, כמו שמראים לי, אומרים לי במשכנתאות, מראים ללקוח שלי מסלול שכביכול משלם ריבית יותר נמוכה, אבל אם הוא לא יודע לחשב את העלות הכוללת ואת זה שבתחזית סבירה הריבית הזאת תעלה או שיש גם השפעה של המדד, אז הוא נשאר עם הריבית היותר נמוכה והרבה פעמים בסך הכל משלם הרבה יותר כסף.
כן, גם היום הבנקים עשו, אפרופו בוא נדבר קצת על בנקים, מה שהם עשו, הם נתנו לאנשים את האופציה עם כל הטכנולוגיה. עכשיו הטכנולוגיה, גם נדבר ככה, נשלב את העניין של טכנולוגיה, זה הם נתנו לאנשים בקליק לקחת הלוואה, בקליק להפקיד לפיקדון, ואז מה שקורה, אתה לא מנהל מסע ומתן, אתה בא, אתה נכנסת, כמה זה? 17%. יש לי חברה, היא לקחה הלוואה, ואז נתנו לה, היא לא מבינה כל כך בעניין הזה, ונתנו לה הלוואה באיזה 10 או 11% ריבית. עכשיו, אתה יודע, כאילו אם אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אם אתה מנהל מסע ומתן איתם עכשיו 10 דקות, אתה אוטומטית מוריד את זה ל-4%.
הרי דיברת על דן אריאל כמה פעמים, אז זה לא ממנו, זה עוד באמת מהמורים שלו, מקהנמן וטברסקי, זל, אז הם מדברים על מערכת א' ומערכת ב'. מערכת א' מקבלת החלטות נורא מהר, אבל בעיקר על אינטואיציה, ומערכת ב' היא לוקח לה יותר זמן, והיא עושה החלטות יותר מושכלות. העניין הוא שהמוח שלנו, מבחינה אבולוציונית, משתדל הכל להעביר למערכת א', כי לאורך כל ההיסטוריה כמעט היינו רעבים, המוח לוקח הרבה אנרגיה, אז אנחנו צריכים שיעבוד כמה שפחות. וארגונים ותאגידים כל הזמן מנצלים את זה, ואומרים לנו, מראים לנו איך לעשות את ההלוואה כמה שיותר קלה, כדי שלא נחשוב עליה. וזה בדיוק העניין. אבל אתה אומר לי שהצליחו לפתות את הלקוחה שלך לקחת הלוואה באיזה 10% או יותר של ריבית, וזה כל מי שצופה אומר, וואלה, אז פעם הבאה אני אבדוק את הריבית, למרות שזה לא פשוט, תנסה לקחת הלוואה רב ערוצית, אני לא יודע מה הקוד הזה, בבנק הפועלים, ייקח המון זמן עד שתראה באפור בקטן מה הריבית, כאילו, כן. ומדגישים מאוד את זה שההלוואה תגיע אליך מהר, מה אכפת לי אם זה מהר או לאט, וזה כאילו נותן לי איזשהו יתרון, אני אומר וואלה, אז השירות מעולה, אז אולי גם הריבית נכונה, כי יש לנו נטייה לקשור בין דברים, מה זה קשור בין אם השירות טוב לבין המחיר נמוך, אבל פה תחשוב על דבר אחר, אומרים לך הלוואה ב-0% ריבית, בנק הפועלים בא ומציע לך הלוואה בלי ריבית בכלל, כדאי או לא כדאי?
תלוי אם אתה צריך כסף. גם, קודם כל, מה שקורה, אתה מתחיל לצרוך יותר אוטומטית, ואז אתה מבזבז את הכסף הזה ותיקח הלוואה אחר כך אם תשמע.
אוקיי, בדיוק זה העניין. אז היה קמפיין כזה בחורף, ואנשים אומרים, מה אכפת לי? 0% ריבית, הלוואה שאני לוקח.
כי כל הזמן מדברים על תשואות. כל הזמן, איפה שאתה לא מדברים על תשואות. אומרים, 0% תשואה, מה אכפת לי? ניקח את הכסף הזה, מה אכפת לי?
אבל בדרך כלל, בדיוק. מישהו אומר לי, אני אקח את הכסף וקנה מניות וארוויח יותר מ-0, זה בסדר. דרך אגב, גם אם אתה לא לוקח הלוואה ב-8%, אבל תרוויח במקום אחר 10%, עשית עסקה טובה, בסדר? ככל שאתה לא יכול לקחת הלוואה ב-6%. אבל שאומרים שאת אותה הלוואה ב-0%, הגדירו שהיא חייבת להיות לצריכה. זה היה מבצע, אתה חייב לוקח אותה לטובת טיול סקי. ואז אתה לוקח אותה לטיול סקי. היית משפחה טובה, שכל, מבחינה כלכלית, התנהלת היטב. כל חודש 1,000 שקלים חסכת בצד. עכשיו לקחת את ההלוואה הזאת ב-0%, כי זה ב-0, מה אכפת לי? זה כמו לקנות לחם בלי לשלם. אבל כשאתה חוזר מהטיול, אומרים לך, מסתבר לך, לא אומרים, זה הרי ברור, שגם אם ההלוואה ב-0%, אז את החוב צריך להחזיר. וההחזר הוא 2,000 שקלים בחודש. עכשיו במקום משפחה שחוסכת 1,000, את המשפחה שבגרעון של 1,000, כעבור 10 חודשים יש לך מינוס של 10,000, שעליו תצטרך לשלם 8%, וכעבור עוד כמה חודשים יגידו לך הלוואה לכיסוי המינוס, וההוצאות שלך במקום 2,000 יהיו 3,000, ואתה ממשפחה שהייתה עם 1,000 חיסכון בחודש, מגיע למשפחה שצוברת כל חודש איזה 3,000 שקל גירעון.
זאת אומרת, רימון, בוא נדבר ככה על הצופים, כי תשמע, אני יכול להגיד לך שהתנהלות מול בנקים זה נושא שהוא כאוב, ורוב האנשים לא מבינים כלום בבנקים. כי הם רואים את הבנק, כאילו נגיד, אתה יודע, יש לך בנקאית אישית בדרך כלל, אם אתה בעל עסק והיא בקשר אישי איתך, ואתה מרגיש כאילו שזה נורא אכפתי וזה. בסופו של דבר, אבל יש את מחירות. יש את מחירות. התפקיד שלה כל הזמן לעודד אותנו להשתמש בכסף של הבנק, כי היא בעצם מקבלת עמלות או המשכורת שלה נגזרת גם מכמות העמלות שהיא מוציאה. אני מניח משהו כזה, אני לא יודע בדיוק.
לא, אז קודם כל אתה יודע בדיוק, יש בסוף שנה כל בנקאי מסתכלים מה הייתה תשואה להון של הבנק ומחלקים לפי זה בונוסים, בסדר? אוקיי. אז קודם כל זה ברור לגמרי, וגם במהלך השנה יש יעדי מחירות, כמו בכל ארגון מחירות, והכל ידוע. אבל אני רוצה להקשות עליך, לא שאיזה בנקאית שאתה חשבת שהיא חברה שלך, אבל היא המנהל סניף, קורא לה כל שבוע להגיד למה מחר, למה מחר רק 10 הלוואות ולא 12 הלוואות כמו החברה שלה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הבדודה שלך שהיא בנקאית. ושם האנשים הרבה פעמים נופלים, החבר ילדות שלך הוא בנקאי. כל הבעיה היא, אז על האנשים האלה אתה אומר, הם בטוח בעדים,
כן, נכון? הם חושבים עליי, הם חושבים
ברור,
עליי.
אבל מה קורה בפועל? זה נכון שעקרונית הם בעדך, אבל הם עובדים כבר 10 שנים בבנק, כל הזמן הם הולכים לסמינרים, הם עברו הכשרה, מראים להם רק נתונים חלקיים על המסך של המחשב, והם אומרים לך דברים, הם לא משקרים אותך, כי לשקר זה לדעת אמת אחת ולהגיד משהו אחר. הם לא משקרים אותך כי הם חלק מהמנגנון והם חלק מהקורבנות. בכלל הם לא יודעים את הנתונים האמיתיים. כן. כשהבן דוד שלך מוכר לך משכנתה, הוא לא יכול גם אם הוא ירצה לראות על המסך בבנק מה יהיה ההחזר המשוער בעוד 5 שנים. אין נתון כזה בכלל. אז זה לא משנה כמה הוא בעדך, הוא לא יכול לתת לך ייעוץ שהוא נכון.
מטורף, אתה יודע, אתה מזכיר לי לא מזמן, יש לנו איזה חבר של המשפחה שהוא לקח משכנתה, ואז אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לקחת יועץ משכנתאות. הוא אומר לי, עזוב, רוצה ממני 6,000 שקל, אני אשלם 200 שקל בחודש. אני אשלם 200 שקל בחודש, ככה הוא אמר לי. אמרתי לו, אחי, אתה יודע מה זה 200 שקל בחודש? אתה יודע מה זה 200 שקל לחודש למשפחה? זה הרבה כסף.
רגע, אבל אתה יודע.
לא, אבל שנייה, רגע, שנייה, אני אביא לך את הנקודה. אני מסתכל, אני אומר לו, אתה יודע מה זה 200 שקל? כי בעצם משפחה, ככל שהמשפחה הולכת וגדלה, ההוצאות גדלות. משפחה היום במדינת ישראל מוציאה הרבה הרבה כסף על כלכלת משפחה. לא על מותרות, על כלכלה בסיסית. אז עכשיו 200 שקל, אתה יודע מה זה 200 שקל? אמרתי לו, בוא נגיד עכשיו, אני ככה, זה מה שאמרתי לו, בוא נגיד עכשיו, ניקח את 200 שקלים האלה. עכשיו נגיד מישהו אומר לך, תשמע, בוא תתרום לי 6,000 שח, תתרום את ה-6,000 שח האלה בשביל לקבל 70,000 שקל חיסכון. אתה מוכן לעשות את זה? הוא אומר לי, כן, ברור. אז אני אומר לו, אז אני לא מבין את ההיגיון שלך, אתה רוצה לשלם 200 שקל במשך 35 שנה.
אתה יודע, הרי צריך, זה בדיוק המערכת א', מערכת ב'. כי אם הוא היה שנייה חושב, אז הוא אמר, לא צריך חשבון מסובך, כפול 10 חודשים, לא כפול 12, 200 זה 2,000. בשלוש שנים זה הופך ל-6,000, זאת אומרת שאם המשכנתה יותר משלוש שנים כבר זה הגיע ל-200 הגיעו ל-6,000 ורוב המשכנתאות יותר משלוש שנים, בואו נסתכל, אז ברור שבעניין הזה, אבל אני אלך איתך יותר, יועץ משכנתאות הוא בכלל לא מתעסק בהכרח בלחסוך, הוא זה שיגיד לך אולי לא כדאי לך מלכתחילה לעשות את העסקה, ואם לא כדאי לך לעשות את העסקה, אז המחיר הוא הרבה יותר מ-200 בחודש. המחיר הזה הוא יכול להיות זה שתתגרש, כי לחץ כלכלי הוא לחץ על הזוגיות, ואת זה ראו כבר בהמון מחקרים שזה גורם לפירוק המשפחה ולכל מיני תופעות ולבריאות ולהמון המון דברים שליליים. אז בהיבט הזה, א', אתה יודע, אני את ההרצאות שלי מתחיל בזמן האחרון בזה שאני לוקח שטר של 20 שקלים וגוזר אותו על הבמה, אז כולם פותחים עיניים ומי זה המטורף הזה שנעמד פה וגוזר שטר של 20 שקלים. אז, ואז אני אומר להם, אתם מדברים, גזרתי שטר, אז אתם מסתכלים עליי כמו מטורף, אבל אחרי זה כשאני מדבר על 200 שקלים, אז אומרים לי, טוב, כולם 200, מה אתה עושה לי יד? תקחו 10 שטרות ונראה אתכם גוזרים אם אתם כאלה גברים על 200 שקלים. דרך אגב, פעם אחת מישהו אמר לי שהשמדת כסף זה עבירה פלילית, אז מאז יש לי כסף מזויף. עכשיו, אני לא יודע מה עבירה יותר גרועה. צריך להשתדל מהארנק לא לתת אף פעם את הכסף שנראה כאילו.
כן, תשמע, הרבה פעמים הכסף הזה שלא רואים אותו הוא דווקא הכסף האמיתי.
בטח, הוא תמיד, שוב, אותם דמי ניהול בקרן פנסיה, בקלות מגיע למאות אלפי שקלים, אותם משכנתה לא טובה, בקלות מגיע למאות אלפי שקלים, בוודאי.
נכון, אז תגיד, סתם שאלה, כי אתה נגיד בעל עסק, ונגיד יש לנו גם יועצי משכנתאות בקבוצה, ואני שואל את עצמי, איך יועצי המשכנתאות לא תמיד מצליחים להעביר את הערך לצד השני, כמובן שיש הרבה כוחות של הבנקים שהם פרסומות על אוטובוסים, פרסומות ברדיו, פרסומות בכל מקום אפשרי, SMS'ים, יש להם את הרשימות שלנו, יש להם את המיילים שלנו, יש להם הכל. הם שולטים לנו על החיים, שולחים לנו הודעה, מכתבים מודפסים לקחת הלוואות. אז מה שאני אומר זה, איך אתה כבעל עסק, עכשיו בוא נסתכל עליך כבעל עסק, איך אתה מתגבר על המכשול הזה של למה באמת לבחור בך ולא לבחור בבנק, לצורך העניין, שהוא המתחרה שלך?
המתחרה ומתחרה לא הגון, הוא בחינם ואני ב-6,000 שקל, כמו שאמרת, זה תחרות שהיא קשה, זה לא תחרות שהיא פשוטה. אז איך אתה יוצר תחרות מול מישהו שהוא גם מותג, דיברת קודם על שיווק מותגי, הוא גם...
אפס לעומת 6,000.
כן.
אפס שח תשלום לעומת 6,000 שח תשלום.
כן.
אוקיי.
עכשיו, זה קורה בכל מקום, זאת אומרת, תחשוב על לבנת פורז כזה, שאומרת, אל תלך לבד לביטוח לאומי, תבוא תשלם לי המון כסף כדי שאני אקח אותך. תחשוב על מישהו שהולך לרכוש דירה, והמתווך אומר לו, תיקח עורך דין אחד לשני הצדדים, זה יחסוך לך כמה אלפי שקלים. עכשיו מישהו שקונה במחיר למשתכן, אומרים לו, לא צריך עורך דין, זה חוזה אחיד. יש לנו כל הזמן את העניין הזה של 0% לעומת תשלום של אלפי שקלים, איך אתה יוצר מצב. אז קודם כל אני אגיד לך מה אי אפשר לעשות. אי אפשר לשכנע בן אדם שאני מקצועי בפגישה של 3 שעות, או אפשר אולי, אבל זה נראה לי נורא לא יעיל, זאת אומרת, יש לי המון עמיתים שאומרים, תבוא לפגישה חינם, אני אראה לך כמה אני מקצועי, ואז תשלם לי. אבל אם הייתי עושה את זה, הייתי יכול לטפל בהרבה פחות לקוחות, כי הייתי עסוק בהמון פגישות חינם, זה לא יעיל.
נכון.
כן? ואני נמצא בכל הקבוצות האלה גם של לקוחות, והמון עצות כאלה של אנשים אחד לשני, ואחרי זה אפשר לדבר גם על עצות ברשת וזה, של מה, אתה לא צריך שום יועץ, תלך לחמישה, תיקח כל אחד צד פגישת חינם, וכבר תדע בדיוק מה שצריך.
החינם זה עולה ביוקר הכי הרבה תמיד.
אז, ולעומת זאת, אליי הרבה פעמים מתקשרים אנשים ואומרים לי, אני רוצה לקבוע. אומר להם, מה זאת אומרת, אתה רוצה לקבוע? אתה יודע מה אני נותן, אתה יודע מה זה? כן, קראתי באתר שלך, אני יודע מה המחיר, אני יודע מה אתה נותן, אני רוצה לקבוע.
מעולה.
עכשיו, אני בשוק, כי זה סכום גדול, 6,000 פלוס שקל, איך אתה...
זה גדול, אבל...
אז הוא אומר לי, לא, אבל איך הוא יודע שאני חוסך, איך הוא יכול לדעת, כאילו... אז הוא אומר, לא, זה לא שעכשיו באתי לאתר שלך, אני כבר 4 שנים קורא את המאמרים שלך, אני מקבל דיבורים, אני זה. וכשאתה אומר לשכנע מול 0 לעומת 6,000, זה צד העלות, אבל לצד התועלת הוא נמדד בסוף בשתי מילים. מערכת יחסים. ברגע שיש מערכת יחסים שהיא ארוכת טווח, וזה האתגר האמיתי של בעל עסק, ליצור מערכת יחסים שהיא ארוכה, ברגע שיש מערכת יחסים שהיא ארוכה, אז אני כבר לא צריך להציג את עצמי הרבה פעמים. אומרים לי, שמה אתה אומר לנו מה למדת, אנחנו יודעים. ודברים מהסוג הזה.
מדהים.
וזה בדיוק האתגר. אבל מה, זה בדיוק מביא אותנו להבדל בין הלך חשיבה של שכיר לבין הלך חשיבה של...
אז תראה, דיברנו על זה הרבה פעמים, שאנשים הם לא מבינים את הערך. זאת אומרת, בעצם אתה אומר, הבנק נותן להם את המשכנתא באפס, הוא לא רוצה כסף מהם, ואתה לוקח מהם 6,000 שקל, עכשיו אתה חוסך להם הרבה כסף, חוסך הרבה, אתה יכול להיות אחר מ-70, 80, 100,
כן,
מהרבה
יותר כסף. אבל דרך אגב, אבל צריך לסייג, לפעמים אני חוסך הרבה כסף, א', אני לא בטוח שאני אחסוך, גם אני לא בטוח, אתה יודע,
כן,
זה בעיניי יועץ שאומר בוודאות אני אחסוך, לדעתי הוא חוטא, כי אתה לא יכול לדעת לפני שעשית את העסקה אם תחסוך, אתה אפילו לא יכול לדעת אם תהיה משכנתה, ויותר מזה, יכול להיות שאני אמליצו גם אל תרכוש, אז לא היה שום חיסכון.
אבל החשיבה שלך היא חשיבה של בעצם אתה בעדו, אתה מראה לו את כל הכל, אתה ממפה לו את כל האפשרויות, ואתה אומר לו זה, הבנק מוכר לו אפשרות אחת, הוא רוצה שהוא ייקח, הבנק רוצה, הוא קונה את הכסף בפקם, קונה אותו ב-0.1% ריבית, כמו שראינו, ומוכר לו אותו ב-4-5% ריבית. אז מבחינתו זה רק עניין ש... שוב פעם, פדיחה, לא נורא. אני אומר זה, הבנק הוא מסתכל, הוא נותן לו לטווח הקצר, זה חשיבה לטווח קצר, ואתה עושה לו חשיבה לטווח ארוך. נכון?
נכון.
הוא נותן לו טווח קצר, הוא אומר לו, בטווח הקצר אל תשלם לי כסף. אני לא רוצה, אני בחינם. ופה, בטווח הארוך, אתה מראה לו איך אתה כן יכול לאפשר את זה, איך אתה יכול לבנות משהו שיעבוד עבורך, עבור הלקוח בצורה טובה. ואני שואל את עצמי עכשיו, אפרופו, מבחינה שיווקית, שאנחנו משווקים את העסק שלנו, יש לנו נכסים שיווקיים שהם עובדים לטווח הארוך, זאת אומרת, אני, לצורך העניין, אני משקיע בסרטון ביוטיוב, או כותב מאמר, משקיע עליו 5-10 שעות, וקוראים אותו אחר כך במשך 10 שנים, 15 שנה קוראים אותו. זאת אומרת, השקעתי 10 שעות, X שעות, קיבלתי 10X, 5X, 50X, לא משנה. אוקיי, נגיד זה ה-X שלי, השקעתי X, קיבלתי 50X 100 שעות. 100X. ופה לעומת זאת חשיבה לטווח קצר, זה אומר אני עושה פעולה, אני משקיע 10 שקלים, אני רוצה לקבל 100 שקל.
אז זה בדיוק המחשבה של שכיר לעומת מחשבה של בעל עסק. שכיר אומר, אני עבדתי 180 שעות החודש, אני רוצה לקבל 10,000 שקל בסוף החודש, בסדר?
Okay.
עבדתי 3 שנים, אני מצפה להעלאה. לא הבאתי יותר תועלת, אבל עבדתי יותר שנים, אני מצפה להעלאה. בסדר? ועצמאי, הוא אומר, אני עושה פעולות, אני לא בהכרח יודע אם זה יביא לי, אבל אם זה, אם אני אעשה הרבה פעולות וחלק מהם יביאו פי 10, אז זה יחסה גם את הפעולות שלא עשיתי עכשיו. זה לא רק בפעולות שיווקיות, למשל אמרתי קודם שאנשים רואים את המחיר של העסקה איתי באינטרנט. רוב היועצים לא שמים מחיר באינטרנט, הם אומרים תבוא לפגישה, אז אנחנו...
רימון. אז בוא ככה לסיום, מה שנקרא, אני רוצה לשמוע ממך, באמת, כאילו, בוא נחשוב רגע, אפרופו כתבנו כל מיני דברים, מה זה לטווח קצר, מה זה לטווח ארוך, כשאני מסתכל מבחינת העסק, אני אומר, יש לי את השוטף, זה הטווח הקצר, ויש לי את התשתית. אבל בדרך כלל שאני עובד על משהו תשתיתי, הוא לא מסתיים, הוא לא תשתיתי רק, הוא גם שוטף וגם תשתית. בכל אופן, מה שאני אומר זה רימון, זה אם אנחנו עכשיו נסתכל רגע על חשיבה של טווח קצר וטווח ארוך, איך לצורך העניין, אני רוצה אותך כדוגמה שתיתן לנו את החשיבה שלך, כי אני מסתכל מבחינה כלכלית, איך אתה בוחן מה זה נכס שיווקי כלכלי לעומת נטל שיווקי כלכלי, מה זה עבורך נטל שיווקי כלכלי? אתה מבין את השאלה?
לא.
לצורך העניין, אתן לך דוגמה. למשל, אם אתה מעלה פוסטים לפייסבוק בלי תועלת, והפייסבוק שלך, אתה יודע שזה מת, אחרי זה הפוסט הזה נגמר. העלית אותו, יש לו זמן חיים מאוד קצר.
כן, אבל זה לא נטל. נטל זה משהו שלהבנתי שיעלה לי עוד ועוד עלויות, חוץ מהעלות הראשונית.
אבל אם זה העלות שלך זמן,
אבל אני אגיד לך, אבל נגיד אני עושה קמפיין, שהוא קמפיין שכל המטרה שלו זה שיתקשרו אליי אנשים וישאלו אותי כמה עולה. אז בעצם גם אני משקיע כסף בקמפיין וגם אני מביא לקוחות שכל מה שמעניין אותם זה המחיר. למה? כי במודעה כתבתי נגיד השירות הזול במחיר ואתה יודע, אז אנשים מתקשרים והם שואלים אותי מה המחיר. ולמעשה אני עובד המון זמן בלענות לאנשים שהם לא לקוחות שלי ולעשות מחירות שהם הרבה פעמים מחירות סרק, כי אני עובד מול הקהל שלא מתאים לי. אז זה אני יכול לראות כנטל. לעומת זאת נכס זה כשאני מביא תועלת ללא תשלום, אבל יוצר איזושהי מערכת יחסים שאדם בעקבותיה גם אחרי 4 שנים יבוא ויעבוד איתי, אז זה תועלת נכס. לי יש מקרה שכל פעם מפתיע אותי מחדש. הרבה בעלי עסקים יש נפח גדול מהעבודה שלהם, זה מפה לאוזן. היית לקוח שלי, היית מרוצה, אתה אומר לחבר שלך שכדאי לו. לי יש המון פעמים פה לאוזן שזה בכלל אנשים שלא היו לקוחות שלי, שזה הקטע המדהים. אנשים נהנים מהסרטונים לצורך העניין, כמו הסרטון הזה. הם לא צריכים משכנתה, אבל כשהם שומעים על מישהו אחר שצריך, הם אומרים כדאי לא לדבר איתו.
נכון.
מבין? וזה פתאום הופך להיות נכס נורא משמעותי, כי זה יוצר לך מכפילי הכנסות.
כן, הם מתעניינים, יש כאלה שמתעניינים בהשקעות, ואז הוא מתעניין, הוא רואה את הסרטונים שלך והוא מתחיל להמליץ עליך. אגב, אני לא מזמן עשיתי סרטון על שיווק מפה לאוזן אקטיבי, איך להפוך את השיווק מפה לאוזן, מפסיבי לאקטיבי. ממש הראיתי כל מיני דרכים איך לעשות את זה, ואני מאוד מתחבר למה שאמרת, כי זה נכס. כשאתה מביא מישהו ואתה בעצם מייצר, מביא תנועה לעסק שלך, כי בעצם הוידאו שלך הוא החנות. הם רואים את הבן אדם, הם רואים אם אתה נחמד או לא מתאים להם, בא להם טוב, לא בא להם טוב. אז הם יודעים כבר הרבה על העסק לפני שהם מתחילים את העסקה. וזה בעצם חוסך הרבה הרבה כאבי ראש ו...
אני רוצה לתקן משהו.
כן.
הם יודעים מעט מאוד על העסק, הם יודעים הרבה מאוד על בעל העסק. כי אנחנו כקטנים, אנחנו לא קוקה קולה, אם נחבר להתחלה. כן. זה לא מעניין, אתה יודע, יש הרבה שבעלי עסקים שהם חושבים בגדול. אז הם שמים שם של מותג, ושמים עיצוב, ומדברים ברבים, וכל מיני כן. דברים כאלה, וקצת בעיניי זה קצת החמצה, כי אם אתה משחק במגירה של הגדולים, אז אתה לא תצליח, כי הם גדולים ואתה קטן, יש להם תקציב גדול. היכולת שלנו להצליח, זה אם אנחנו מנצלים את היתרון שלנו, שאנחנו מסתכלים, ואנחנו אומרים, בסדר, אתה הולך לאיזשהו תאגיד, אין לך מושג מי בסוף יושב מולך, יש איש מחירות אחד, יש איש זה, ואתה לא יודע בסוף מול מי תשב, גם בבנק, אומרים לי אנשים, הבנק אמר, הבנק לא אמר, יעל אמרה, טלי אמרה, יובל אמר, כן. אבל אין לנו מושג מי האנשים שאחרי זה יטפלו בנו, בסדר? אבל אם אני עסק קטן, אז בוא נבליט את היתרון הזה שאני יודע בדיוק, שאני אדבר עם מישהו שהוא למד כלכלה, למד תואר שני, באמת עשה את הדברים בעצמו, יכול לקבל קורות חיים מלאים של מי שישב מולך, אז אתה לא יכול לקבל עם חברה לייעוץ משכנתאות שיש לה 10 יועצים נגיד, כן?
הבנתי אותך, נכון? צודק, אני מאוד מאוד מתחבר למה שאמרת. עכשיו אני רוצה ככה שאלה נגיד אחת לפני האחרונה, נניח עכשיו אתה יש לך ספר ויש לך זה, בגלל שהכל מתקשר אחד לשני, אבל לצורך העניין כבעל עסק אתה מתחיל לצבור בהרבה נכסים שיווקים שבנית, חלק רלוונטיים אליך עכשיו וחלק פחות רלוונטיים. נניח עשית עכשיו פעילות מסוימת ופתאום אתה, הפעילות הזאת היא כבר צברה תנועה והיא מתחילה לייצר תנועה על בסיס עצמה ופתאום יצרת עוד דברים. השאלה שלי זה באמת איך מנהלים את כל הנכסים האלה, איך אתה מנהל אותם מבחינה כלכלית, איך אתה בוחן האם נכס הוא נכס, או שאתה אומר האם שווה לי להשאיר את זה או שלא שווה לי להשאיר אותו, את הנכס הזה. נגיד ספר, אתה עובד עליו קשה, אבל הוא משרת את העסק שלך. כן.
אני עושה, התשובה פה היא מאוד מאוד קלה. זאת אומרת, מה אמרנו למי שהולך לקחת משכנתה? יש מומחה שהוא ייתן לך חוות דעת, הוא משלם למומחה. והוא עוזר לי להחליט מה לעשות. אני צריך לדעת בתור בעל עסק בגדול את הדברים. אני לא חייב להיות הכי מקצועי בשיווק בפייסבוק, והכי מקצועי בפרסום ממומן בגוגל, והכי... בשביל זה אני משלם למישהו, והוא עוזר לי לקבל החלטות.
מעולה. אהבתי את השיטה, ואפרופו, כתבתי לעצמנו גם כן, מדוע לא כדאי להתייעץ עם חברים ומשפחה. זה אחד הנושאים שרצינו להעלות, והנה העלית את הנושא הזה, כי הרבה פעמים אנחנו מתייעצים עם אנשים לצורך העניין, אני עצמאי, עכשיו אני יצאתי לדרך של עצמאות, ופתאום אני פוגש עכשיו מישהו אחר שהוא שכיר, והוא מתחיל לתת לי עצות, אני מתייעץ עם אמא שלי, עם דודה שלי, עם חברה שלי, עם האישה שלי, לא משנה מי, ואין לה מושג בעולם הזה, ואני מנסה להתייעץ איתה, והיא נותנת לי תשובות של דברים שהיא לא יכולה לעשות. אז אני מאוד מתחבר למה שאמרת בהקשר הזה של לשים לב עם מי אנחנו מתייעצים. ואני חשוב לי אפרופו בנכסים האלה, בשיחה על הנכסים, זה לצורך העניין, נגיד עכשיו, כשאתה מסתכל על נכס, אני עושה את החישוב, אני בראש שלי, אני אומר, אם אני משקיע במשהו שיווקית, זה אומר שאני יודע שבסופו של דבר יש לו איזה אמרה מסוימת שהוא ימיר לי, יכניס לי כסף עכשיו, יכניס לי כסף אחר כך, או יכניס לי כסף בעתיד, או יעזור למישהו וייתן לו ערך גדול, שזה מבחינתי חלק מהנתינה והרצון שלי לעזור, כי אני מאמין שכשאני מוציא את הידע שלי החוצה, אני מקבל ידע חדש.
אז אתה, זה ההבדל בינינו ביסוד. אתה פיזיקאי, נכון?
לגמרי.
אני כלכלן. כלכלן הוא ממדעי החברה, הוא אף פעם לא יודע כלום. הוא מניח, יש סבירות גבוהה שהנכס ייתן לו משהו. הוא אף פעם לא יודע בוודאות. אתה יודע, הלכתי להוציא את הספר, 50 אלף שקל בערך זה עולה. מאז כבר התפסתי עוד ועוד ועוד, זה כבר עלה על הרבה יותר. עכשיו אם הייתי שואל כל אחד מסביב, היה אומר לי בספרים אין רווחים, כאילו ברור, מי מרוויח מזה?
אוקיי.
גם היום, כמה אתה יכול? אתה מוכר משהו ב-50 שקלים כולל משלוח שעולה 12 שקל? גם אם תקבל אותו
טוב, אתה רוצה לחסור את השלם יותר, כי אם לא אתה תצטרך להביא אותו כמה.
אז מה? אז ברור שאין רווח בספר, אבל השאלה מה זאת אומרת רווח בספר? אני לא צריך.
אם זה רווח ישיר או רווח,
אני לא צריך שכל פעולה ספציפית תהיה עם רווח. אני בסוף צריך שבסוף לעשות סט של פעולות שהעסק עצמו יהיה רווחי.
גדול.
וזה בדיוק. כן, מה שהחלטתי. ואותו דבר, שוב, אם בענייני תמחור, אומרים לי איך אתה קובע מחיר לשירות שלך באינטרנט, הרבה פעמים יש לקוחות מסובכים שתעבוד בשבילם הרבה יותר. אני אומר, נכון, יש לקוחות שבסוף אם אני בודק את סך השעות, הפסדתי עליהם כסף. זה לא מעניין, כי עצם זה שקבעתי מחיר ואני בממוצע כן מרוויח, אחרת אני צריך לקבוע מחיר אחר, אז okay. בסופו של דבר, בסך הכל יהיה הרבה יותר הכנסות, כי אנשים נרתעים כשאין להם, יש הרבה לקוחות, וכנראה שזה גם אנשים שדומים לי, שאם יגידו אין מחיר, תבוא לפגישה חינם, ואז נגיד לך מה המחיר, אז הם בכלל לא יבואו.
נכון.
אז זה בדיוק הפוך, ואתה יודע, וכן, אתה צריך כעצמי, כמו שאמרנו קודם, יש פעולות שתעשה, ואתה לא יודע אם תרוויח, יש לקוח שיעבור בדלת, ויכול להיות שאני אפסיד עליו כסף. אבל אם בזכות זה שאני עושה פעולה יבואו עוד 5 שעליהם אני כן מרוויח, הכל בסדר.
מעולה. אני מאוד מתחבר למה שאמרת על הספר. אני זוכר שהוצאתי את הספר שלי, אז זה מדהים, כי לא ציפיתי ופתאום אני קולט שוואלה, אנשים שיש להם את הספר, עם הזמן הופכים להיות לקוחות אחר כך.
נכון.
אז זה מדהים, כאילו אתה אומר עכשיו, אם אתה מחשב עכשיו, עכשיו היו לי לקוחות שלא שילמו לי את הכסף שהיה מגיע לי. ואז יום אחד באתי חברות, כאילו שעבדתי איתם. ויום אחד באתי והבאתי להם כמה ספרים מתנה, ויום למחרת אמרו לי בוא תיקח את הצ'קים. וזה מדהים, כאילו שאתה אומר מה עשיתי, בסך הכל נתתי להם מתנה של משהו שגם ככה הדפסתי אותו, גם ככה שילמתי עליו.
אבל בינינו לא נתת להם מתנה. מה עשית? הספר שלך זה יותר משונה, כי זה ספר מקצועי, זה מראה.
נכון.
הספר שלך זה ספר ילדים, אבל מה עשית כשהבאת את הספר? הראית להם יש לך ילדים.
אוקיי, יפה, אהבתי את זה, אהבתי. ויפה שלא ראיתי אותה עד עכשיו, למרות שזה
ההתחברות.
מדהים, מדהים, כי זה עושה חיבור מאוד חזק, זה גם כאילו, אתה יודע, זה נותן עוד value ללקוח בסופו של דבר, למרות שזה ספר למבוגרים, לא לילדים. מה אתה ממליץ להם? המלצה אחת.
המלצה אחת זה עצות לקבל ממי שתפקידו לתת עצות. בהקשר הזה, הרבה פעמים בעלי עסקים דווקא טועים נורא לחשוב. הם אומרים, אני כבר משלם לרואי חשבון, הוא מתעסק במספרים, הוא מתעסק בהחלטות, נשאל אותו. ואז אני שומע כל מיני אנשים, באים אלי אנשים ואומרים לי, החלפתי את האוטו, לקחתי הלוואה. אני אומר להם, למה החלפת את האוטו? אומרים לי, כי רואי החשבון אמר לי. מה זאת אומרת רואי החשבון? הוא אומר לך, מה אתה להחליף את האוטו? רואי החשבון, יש לו תפקיד אחד בחיים שלכם. לדאוג שתשלמו כמה שפחות מס בצורה חוקית. אז נכון, אם אתם מחליפים את האוטו, יהיה עוד פעם פחת, תשלמו פחות מס. אבל מה עם שער העלות של האוטו? מה עם ההלוואה שלקחתם? שגם היא מוכרת במס, אז כאילו אנחנו... אבל מה עם שער הכסף שתוציאו מהכיס? ובדיוק, וכל העניין הוא, אתם רוצים להתייעץ על קבלת החלטות? לכו למומחה לקבלת החלטות. אל תערבבו, בטח לא חברים שיספרו לכם למה הם לא הצליחו בכל מיני דברים, ואז בכלל לא תנסו כל מיני דברים כאלו.
מעולה, מאוד אהבתי את ההמלצה הזאת. בכל אופן, רימון, אני רוצה להגיד לך תודה על השידור הזה. אני בטוח שהצופים לקחו מהדבר הזה, כי באמת היה פה הרבה הרבה ידע. לא הספקנו לדבר על כל הנושאים שרציתי, ונזרום. יאללה רימון, תודה רבה. תודה רבה לכם אנשים, ותודה רבה לרימון חיית.
תודה, תודה.
יאללה.